שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות חיים הדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום לך ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו כאן ממשיכים בשיחה נוספת בסדרת השיחות על בריאות, והיום התוכנית הולכת להיות טעימה במיוחד. אנחנו רוצים לדבר היום על אוכל, על תזונה. יש המון המון התייחסויות לנושא הזה היום, זה מעסיק את כולנו בבית ולאורך היום כולו. ונרצה ללמוד מהרב לייטמן כמה תובנות הקשורות לחיים בכלל, מתוך זווית המבט הזאת של מה שאנחנו אוכלים ומה שאנחנו ניזונים ממנו. ניצה, דברי פתיחה, תזונה.
אז הנושא של תזונה באמת מעסיק מאוד אותנו גם בארץ וגם בעולם. זה נושא מאוד מאוד רחב. אנחנו, יש כתוצאה מזה שכך אנחנו מתעסקים בזה, יש המון המון גישות. חלק מהגישות טוענות באמת שבריא יותר לאכול רק טבעי, פחות בישול, לעשות הפרדה בין חלבונים לבין פחמימות, עם גלוטן, בלי גלוטן, טבעוני, הכי טוב לאכול מהכל, לפי סוג דם. יש כל כך הרבה גישות, והאמת שאנחנו קצת מבולבלים, כבר באמת לא יודעים במה נכון באמת להתמקד ובמה להשקיע את עצמנו. ולכן השאלה הראשונה אולי, זה קודם כל אולי להבין מה תפקיד האוכל בכלל בחיים שלנו, ואיך הוא קשור לבריאות הגוף שלנו.
נו, תפקיד האוכל זה תפקיד העיקרי, כי אנחנו כוללים שתי הדרגות בקיום שלנו, דרגת החי ודרגת המדבר. ובדרגת החי אנחנו כחיות צריכים קודם כל מזון. ואנחנו רואים שהמזון לחיות זה קודם כל. בזה הם עסוקים כל הזמן, וזה קובע הכל בחיים שלהם. הדאגה העיקרית, ובאמת כל הזמן הם רק חושבים איך עוד ועוד הם יכולים לספק את הצורך הזה למזון. סביב זה כל החיים שלהם. ובאמת כך אנחנו גם כן היינו חיים וטרודים בזה במשך רוב ההיסטוריה שלנו. עד שהתחלנו להגיע לטכנולוגיות כאלו שאדם אחד יכול כבר לספק אוכל לכמה אנשים. אז היה כדאי לנו להשיג את העבדים, נגיד, ואז זה בעצם שינה את החברה האנושית. אחר כך אנחנו הגענו למצב שלא כדאי לנו להשיג עבדים, כי כדאי לנו יותר לקבל מאדם החופשי שעובד מתוך הרצון ויכול להביא עוד יותר מזון ולספק בזה לעוד יותר כמויות אנשים. אז אנחנו שינינו את החברה האנושית. זאת אומרת, בעצם הטכנולוגיה באספקת המזון היא שינתה את פני החברה. והיא גם כן עיצבה את כל החברה בעצמה. תרבות, חינוך, אנשים יוכלו להתנתק מדאגות על האוכל ולהתעסק בתרבות, באומנות, בכל מיני דברים. זאת אומרת, כי אם זה העיקר, אם מזון זה העיקר, אז אם אני כבר לא חושב על זה, אני יכול לחשוב על דברים אחרים יותר נעלים. וככה האנושות אז התפתחה. אבל סך הכל התפתחה מתוך פחות ופחות דאגה לצורך הזה הבסיסי. ובכל זאת, היינו, אם לא דואגים לאוכל, היינו מסתפקים במזון הבסיסי, הרגיל. נגיד, אם אנחנו דיברנו כאן הרבה פעמים על בבל, שזה הריסת הציביליזציה שלנו. ארץ הציביליזציה שלנו, כן? אז שם היו אוכלים דברים מאוד, כמו שאנחנו רואים את זה ממה שאנחנו קוראים, במה שהם התכתבו. אז היה להם דג מבושל, דג מיושן, ובצל שום, ולחם. זה הכל. לא היה שום דבר יותר. נו, ומים ודאי. קצת יין, אז אבל בעצם זהו. אם אנחנו מדברים על תקופת התנ"ך, גם כן אנחנו יודעים, בשר, חלב, הבן אדם כבר התרגל לאכול חלב, כי בעצם מהטבע אנחנו מסוגלים לאכול דברי חלב עד גיל 3, 4, 5, לא יותר מזה. לפי הטבע שלנו עד שנתיים זה זמן היניקה, ואחר כך אדם לא יכול לאכול את החלב. אז לאט לאט הטבע שלנו ישתנה, זה מעניין. ואנחנו אז כאילו קיבלנו יכולת, התפתחה יכולת לאכול את החלב. ואז אנחנו התחלנו להחזיק לידינו גם כן חיות בית, עיזים ופרות, כדי לקבל ולעשות מזה דברי חלב שונים. ועוד ועוד. אבל בכל זאת, הדברים האלה הם היו דברים הבסיסיים. וכך היה פחות או יותר מתקיים עד מאה ה-20, הייתי אומר. היה ודאי מזון מיוחד לאנשים המיוחדים והעשירים, ואנשים שהיו עניים אז היו חיים. אבל בעצם זה אותם סוגי מזון, בשר וחלב, רק יותר או פחות ככה. מה שנתן דחיפה לאוכל וכל העניין הזה, זה המצאת המקררים. שאז אנחנו יכלנו לאגר את המזון, ואני זוכר דירות, ששם היה אוכל ככה, איזה מטבחון קטן, היה ברז קטן, וגם כן לא ברז, אלא היה רחוק, היה צריך להביא מים, והמקרר זה היה סתם ארגז, היו צריכים להכניס שם קרח, ואנשים היו חיים נורמלי. אתה רוצה לאכול קצת, קח קצת לחם, קצת איזה ירק וזהו. תעשה לעצמך או מים או תה מקסימום וזהו. פתאום זה הופך להיות לפולחן גדול, הרצון שלנו הוא גדל, האגו שלנו גודל, ואז אנחנו התחלנו לפתח כאן כל מיני כאלה סוגים. אף פעם זה לא היה בכלל איזה פולחן כמו שהיום, בכל ערוץ שאני מסובב אותו, תמיד אני נתקע בסביב האוכל. לכל מיני סוגים, ויש ציולים של האוכל למזרח הרחוק ולמערב הרחוק ולכל מיני. עכשיו נגיד יש דגים מיוחדים עכשיו באיסלנד, אז אני טס לשם, ואחר כך יש איזה מאכל מיוחד באיטליה, שם דווקא, אני יודע, אנשים במיוחד אנשים שם, נו, וכבר יפן זה כבר, ובכלל זאת אומרת, אנשים סביב זה התחילו לסובב את החיים שלהם. ודאי ש זה לא עניין שבא לנו מעצמו, אלא יש כאן רווח גדול לכל מי שמתעסק בזה. אז קודם כל אנחנו תמיד צריכים להבין שיש כאן פשוט עניין של אנשי עסקים. וסביב זה, מה זה? אני יושב נגיד במשפחה אחד בניו יורק, והיין על השולחן מצ'ילה, והטורט גלידה, זאת אומרת שלהביא אותו זה לא פשוט, זה צריך לשמור אותו כל הזמן בקירור, מאיטליה, וכל מיני כאלו דברים מאלף מדינות. איך זה? בשביל מה זה? אלה ככה, זה חינכו אותנו כבר, ואנחנו כבר צריכים להיות סביב זה. חוץ מזה, אם אני חי סך הכל לפי הגוף שלי, אני לא יודע איזה חיות אוהבות עוגות קרם. איזה פרה תשמח לאכול עוגת קרם. אין דבר כזה. כן? ובכלל, חוץ מהמזון הבסיסי, אדם הוא מקולקל. הוא התחיל לייצר לעצמו כל מיני כאלו דברים, הוא הולך אחרי טעמים, ולא טעמים טבעיים, אלא שינה הרגילי אכילה, שינה הרגילי הטעם. הוא התחיל להרגיל את עצמו, ישנם דברים, אני זוכר, אני שתיתי בירה פעם ראשונה. תנו בירה לתינוק. הוא ירצה את זה? לא. ואנחנו התרגלנו, ואנחנו מרגישים בזה טעם, ואני, אפילו קפה הזה. לא. אני נגיד יושב ושותה קפה עם הנכד שלי, אז אצלו קפה זה חרובים. יש כזה משקיע חרובים. זה לילדים, הוא קורא לזה קפה, ואצלי קפה זה קפה. ולתת לו את זה, הוא לא ירגיש בזה טעם. זאת אומרת, אנחנו התרגלנו, גם כן חיות בית הן מתרגלות דרך אגב, ואני ראיתי שמאכילים אותם כבר באמת בהוגיות ובכל מיני דברים, והם סקינים אחר כך חולים מזה, ומקבלים ממש מחלות כמו בני אדם. לכן אנחנו יכולים להגיד, לפי כל המקרים האלו, שהרבה מחלות שלנו יש לנו מהצורות האוכל האלה הלא נכונות. הכלף, אם אני מרגיל אותו ואחר כך מאכיל אותו ביוגות שלי, כן? כי נשארים לי ומשהו, כן? או אני קונה במיוחד, יש מסעדות לכלבים, חוץ מזה ודאי. אז היום שמעתי ברדיו שסקינה אחת בצבא שלה היא, אתה שמעת? 2.2 מיליון דולר ככה יפקידה, כן, למשל לכלף.
קופה קטנה, לשתף.
כן, ואם כלף ימות, למי הוא עשה? אז זאת אומרת, יש לנו כאן איזה מין בעיה של האגו שלנו, שהוא רוצה לעלות לנו כל הדרגות שלנו, גם צומח, גם חי שבאנו, שכולם הם יקבלו איזושהי צורה מופרזת של הקיום. ובמקום להתפתח בדרגת המדבר, בדרגת האדם, אנחנו מפריזים שם בכל מיני התעסוקות שלנו. מה שאם כן, אם אנחנו נדבר על האיזון באמת אדם עם הטבע, אז כמו שכותב לנו נגיד רמב״ם, גם מקובל גדול וגם רופא ידוע גדול, אז הוא אומר ש קודם כל על כמות האוכל. הוא אומר ש אפילו קצת, אם אדם אוכל אוכל לא בריא, זה יותר בריא לו ממה שהרבה אוכל בריא. זאת אומרת, להפריז זה ממש סכנת בריאות. זה דבר אחד. דבר שני, שלא להתרחק מהטבע. למה שקיים בטבע, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. חוץ מבישול, תיגון, דברים הרגילים. וכאן באמת אנחנו צריכים להבין שקיימת תעשייה אדירה. וממליצים לנו וממציאים לנו כל מיני דברים. ומנפחים אותם בכל מיני חומרים שהם לא התקלקלו מהיום למחר. כדי שיהיה להם יותר קל לספק לנו את זה. העגבנייה, אני יכול לשחק בכדורגל ואחר כך לאכול. ובעוד שבוע, שבועיים גם כן. וזה הכל ממש, מצד אחד זה נותן לאדם יכולת, לכל אחד ואחד כביכול, להתקיים לסובע יחסית. אבל מצד השני זה באמת נורא. וגם כן צריכים להבין שאותו האוכל שאנחנו זורקים בארצות המבוטחות, אנחנו היינו יכולים להכיל כל העולם, כל העולם השלישי, כל אפריקה, ואנחנו זורקים את זה. ומעניין שראיתי, והיה לי מעניין לראות, חג של שזורקים עגבניות, זה בזה, כן? כל מיני כאלה דברים. מעניין. איזה יחס לאוכל יש. כן? עושים אמבטיה מחלף, או כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, האנשים מתחילים, זה כבר מזמן, התחילו להתייחס לבסיס העיקרי לחיים, בצורת הזלזול כזה, הם לא מבינים שיש אנשים שבשבילם זה היה מציל את החיים. שהיה מציל את החיים שלהם. דיאטות. גם כן, צריכים להבין שמביאים לנו המון דיאטות מכל מיני מקורות. זה מדיאטה ממדעני קמברידג' ואוקספורד, ואלו דיאטות מיפן, ופתאום גילו בסין משהו מיוחד, העתיקה שם וכו' וכו'. מוכרים לנו כל מיני דברים, כדי שאנחנו העיקר נקנה. זאת אומרת, גם בזה יש הרבה מאוד, הרבה מאוד שיטות איך לעשות ביזנס. אני לא רואה בזה יותר מזה. אין בזה דאגה לבריאות, כמו שבכלל, בעניין מי שמתעסק בבריאות בכלל, במשרדי הבריאות, כולם הם הפכו להיות לארגונים שיש להם אינטרסים משלהם, גם בהוצאת התרופות, גם במשחק עם המחלות למיניהם וכן הלאה. אלה, אם שואלים אותי, אז הייתי ממליץ רק דבר אחד. לחזור לדיאטות הרגילות, שזה אוכל הבסיסי בצורה, בכמות נורמלית, שאדם לא פורץ ממש מזון המקובל לגוף שלו, מהטבע, ובזה מסתפק. בטוח שבזה הוא נשמר מרוב המחלות ובעיות, וירגיש את עצמו טוב, ולא יזקוק לשום, לא תרופות ולא טיפולים. קצת ספורט וקצת אוכל. זה בעצם קצת, זאת אומרת, תנועה ומזון רגיל, זה בעצם מה שאנחנו צריכים. זה שאנחנו עשינו סביבנו, זה מצב, סביבה שהיא דוחפת אותנו לכל מיני צורות החיים הלא נורמליות. נו, זה, הכל סוף סוף צריך לשנות פעם. נקווה שזה ישתנה. זה אחת מהתוצאות של האגו שלנו, שגדל והגיע לצורות שכבר אנחנו לא יכולים להשלים איתו.
איך אדם באמת יודע מה נכון לו לאכול, מה באמת הכי בריא לו? האם יש איזושהי משהו שלכולם נכון? האם זה משהו שכל אחד צריך לדעת את גופו ולפי זה לדעת לכי?
ישנם, אנחנו רואים שישנם עמים שלמים שאוכלים רק בשר. כמעט רק בשר. וכמעט ולא אוכלים חלב. כמו בסין, עד לפני זמן מה. עכשיו מחדירים לי שם חלב גם כן. שזה אני לא כל כך בטוח שזה נכון, למה הם עושים זאת, אבל יש להם מטרה משלהם. ישנם ההפך, עמים שלמים שאוכל שלהם זה בעיקר דגים. ישנם כאלה שהם כמעט צמחונים, וישנם כאלה שהם אוכלים המון שמן והמון מבושל, ולא מבושל, אלא מתוגן ובריאים. ניקח צרפתים דווקא, כן? ועוד ועוד. זאת אומרת, צריכים כאן לקבל בחשבון ודאי הטבע של העם עצמו, זה מאוד חשוב, כי אנחנו מדברים על רמת החי שבאנו, ואז אנחנו שונים מאוד, ממקום למקום, וחוץ מזה, אנחנו צריכים להבין הרגלי אכילה שיש בכל אחד ואחד. ודאי. אבל איך להבדיל בין מה שטוב לי ומה שרע לי, האדם צריך ללמוד, להתרחק מכל מה שמדברים, ולהרגיש לפי הגוף שלו מה טוב ומה רע לו. ולאט לאט הוא יתחיל להרגיש ממה הוא מרגיש טוב וממה הוא מרגיש לה. זה גם כן בהתאם לגיל שלו, בהתאם לעיסוק שלו. נגיד, אני כל הזמן יושב. אני סך הכל שלושת רבעי שעה ביום נמצא בתנועה. אז בהתאם לזה אני צריך לדאוג שזה לא מדי השפיע עליי מה שאני אוכל. ומי שאחר שעובד פיזית. אז בהתאם לגיל, בהתאם למין, בהתאם להרבה תנאים, אבל כל אחד, זאת אומרת, זה רק אומר שבאמת אנחנו צריכים ללמד כל אחד ואחד להרגיש מה טוב לו, באמת מה בריא לו, ממה הוא מרגיש קל. יש לו אנרגיה, הוא מרגיש את עצמו קל, האוכל לא מדכא אותו, לא דוחף אותו לשינה, לאיזה מין הרגשה לא טובה, ולפי זה יבדוק את עצמו, מה טוב ומה לא. ובטוח שאם אדם מוריד במשקל ומוציא מעצמו כל הדברים הרעילים האלו שאנחנו אוכלים, אז אני חושב שכמעט כל המחלות הם יעברו מהגוף, אלא אם כן, מה שנשאר זה התוצאה מהיחסים בינינו הלא טובים. כי בסך הכל, היצר הרע שלנו, האגו שלנו, שאנחנו הולכים בעקבתו, בעצם מזה באים לנו כל מיני בעיות, צרות שבחיים. ואז יש כאן מכלול של הדברים שכדאי לנו לעשות בדיקה ביקורת על זה, חוץ מהאוכל. יחד עם זה גם בילוי, גם איזה תוכניות אנחנו רואים בטלוויזיה, וממה אנחנו ניזונים, לא רק המזון. חוץ מזה, פעם היה מזון שהיו אוכלים, יחד עם זה לא היה מזון, בלי זה שאדם או שהוא שוכף על צד שמאל ומקבל מזון קצת, כן, בשפה, או שהוא גם שומע מוזיקה, גם סמים, זה חלק מהאוכל, כי זה מזין את הגוף. וכל הדברים האלה הם היו בהרמוניה, ובכלל, האוכל זה לא היה כמו שהיום, הפאסט פוד הזה וכל זה שאדם ככה מכניס לעצמו איזה פלאפל, אלא זה היה איזה תרבות. במשפחה אוכלים בערב סביב השולחן, ככה כולם יחד, אמא מכינה את האוכל, ילדים יושבים, אבא שואל, מדבר, בקצור, זה היה, סך הכל זה איזה מין מעשה מיוחד של ספיגת המזון. המזון זה לא היה רק כמה קלוריות אני מכניס לגוף, כמו שהיום יש לך טבלאות וזה הכל נגמר. אלה שמקבלים את זה מאימא, מאישה, שהיא מכינה את זה ושמה לנו את זה. זה יחד כולם עושים, זה אחרת, בקיצור. כולם שכחנו על זה.
אז זה מעניין לפתח באמת. אתה מדבר פה על התנאים שלנו.
ודאי, כי זה הכל מזון. מזון זה לא אוכל. מזון זה מה שמזין אותי. אני יכול לקבל אוכל מצוין באיזה מסעדה, מפואר, צלחות, זה איזה מיוחד, הכל מיוחד. אבל זה מה שאם כן, אם אני בא לאמא והיא שמה לי משהו שהיא הכינה לי מלפני 50 שנה, וגם עכשיו היא נותנת לי, זה אחרת. זה אחרת.
למה באמת יש לנו נטייה ככה לאהוב כל כך את האוכל של אמא? מה יש באוכל הזה?
כי התרגלנו לזה, וחוץ מזה זה בא עם החום, שהיום אנחנו לא מרגישים. אז אנחנו רואים בזה משהו שהילד נשאר בנו. כל הדרגות הקודמות, מצבים הקודמים, הם נשארים. וכך זה אנחנו לכן אומרים, כמו בבית אמא. כן? זה באמת מושג מיוחד. אבל אנחנו יכולים לעשות אותו דבר בבית שלנו. ובאמת, לפי מה שנהוג היה בזמן התנ"ך, נגיד, אז אבותינו, אנחנו רואים שלפני שהם מתחתנים, מביאים את הכלה לאמא, והיא שם נמצאת בבית של אמא. כן, אברהם, יצחק, יעקב, מה הם עשו ככה? כן? ואחרי ש היא נמצאת אצל אימא ויודעת איך לבשל ואיך לעשות הכל, אז כבר הם בונים בית משלהם. כך זה, זאת אומרת, אישה הייתה מקבלת מהחמתה, כל הגישה לבעלה, וכבר מחליפה את אמא וממשיכה. זה מאוד חשוב. נו,
זאת אומרת, גישה, זה לא רק, זה לא רק איך לבשל או מה לשים או איך לטבל את האוכל.
לא, 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 בכלל.
מה יש בגישה? מה עוד יש?
זה גם אופי, זה צריכים ללמוד את הדברים האלה. גם גישה, גם אופי שלו, ומה הוא אוהב, ומה הוא לא אוהב, ממה הוא ככה. בקיצור, ללמוד כל הנטיות של הגבר. ואמא יכולה למסור לה את זה בצורה הכי אמיתית. ולכן זה בא מדור לדור, בלי קלקול, בצורה כזאת, ומתפתח. אנחנו רואים שדווקא זה נשמר יחסית אצל החוגים החרדים, ששם הרגלי האכילה הם מאוד כאלה שמרונים, ויחסית יש לזה חוקים והרגלים, ולכן כשמתחתנים אז הם יודעים שככה הם צריכים לעשות. גם בחורים, גם בחורות, כשהם בונים משפחה, אז הם יודעים שככה זה היה במשפחות שלנו, כי לכולם זה מאוד דומה. וככה זה הם יודעים שצריכים לעשות אצלם. אז שם זה באמת, אנחנו רואים בעניין זה, יש יציבות יחסית.
פה הייתי רוצה גם עוד להרחיב על הקשר בין האכלה, כמו שאתה ככה אומר, האכלה והזנה. שזה שני דברים שהם יכולים להיות קצת אחרים, להאכיל מישהו או להזין אותו.
נכון.
מה ההבדל?
אנחנו רואים שמדורי דורות, אם אנחנו אפילו עכשיו נכנסים לבדואים או לאיזה תרבויות, כן, אז עד כמה ששם, כל התרבות הוא סביב זה שמקבלים אורח, מזמינים אותו ומכילים אותו, כן? ואז סביב זה יש פולחן שלם, איך שרים, כן? יחד סביב השולחן עם איזה כלי ניגון, הכל, זה המון מנהגים סביב זה. אבל שוב, זה אם היום זה מוציאים איזה קופסה ממקרר, מכניסים למיקרוגל, מסתכלים בטלוויזיה ולא יודעים מה שאוכלים, ובזה הכל נגמר. זה ודאי שכל הדברים האלה הם תוספות שם הכל כדי להביא טעם, שאין באוכל, אבל יש בכימיה שמוסיפים. יש לי תלמיד אחד שהוא עובד בחברה אחת, לא רוצה להגיד, שהיא עושה כל מיני, גם אוכל לילדים, נועל.
קטרים?
לא, לא לאוכל, אלא, נו, מה שילדים אוהבים, כל הביסלי, כל הדברים האלה. כן, אז הוא עובד באותה קומה, כמו שכל המעבדות שלהם שם. אז הוא אומר, לפעמים כאלה ריחות, לפעמים כאלה ריחות. שואל אותם, הם אומרים, מה ככה? זה לא בא מהאוכל, זה בא מהכימיה שמוסיפים. ככה, הוא מספר שכל הזמן הוא, גם הוא מריח קצת מזה, כשמגיע. אז בזה מאכילים אותנו. לצערנו זה ככה. עכשיו, אנחנו נמצאים לפני בעיה גדולה עם האמזון, ולכן אני חושב שזה ישתנה. מפני שאנחנו הגענו לאיזון כל כך גדול עם הטבע בכללות, היחס שלנו לכל המערכת הטבע האינטגרלי, שיהיה לנו בעיה גדולה עם המזון בכלל, בעולם. לא רק בארצות הנכשלות כאילו, עולם השלישי, אלא בארצות המפותחות אפילו. ואז אנחנו נצטרך לעשות עם זה משהו. מפני שמזון זה הבעיה ודאגה העיקרית של האדם, אז במידה ובסדר שנכשלים כל היתר המערכות של הבנקים, חברות ביטוח, תעשייה, תעשיות רכב, תעשיות יוקרה נגיד, בהתאם למשבר, כן? כל מיני מקורות רווחים גדולים ופרנסה לאלו שרוצים במיוחד להתעשר, אז יחס שלהם למזון הוא יהיה יותר ויותר אגואיסטי. הם ישחקו במזון כדי משם להוציא עיקר הרווחים שלהם. ולכן אני צופה קדימה בעיות גדולות עם המזון, שבעיות האלו הם אלו אנשים ש שנמצאים ככה ב שאוהבים להרוויח הרבה, הם יעבירו לשם את השליטה שלהם מכל מיני סוגי תעשייה האחרים, והם ישחקו איתנו על ידי המזון, על ידי הספקת המזון, על ידי סוגי המזון, וכי זה דבר הכרחי. מזה אנחנו יכולים להצטמק ולהפסיק להשתמש בכל מיני דברים, בהרבה מאוד ממה שהיום סובב אותנו. אבל מזון זה דבר עיקרי, וכאן זה אני חושב ש אפילו שלא יחסר מזון בעולם, אבל הם יעשו כל מיני כאלו משחקים כדי להוציא משם מקסימום רווח. וזה הכל מצער מאוד, אבל נראה לי שלזה אנחנו באים. ככה אני צופה בעתיד הקרוב. וההפך, מפני שהטבע הוא כך מגלגל אותנו, כל הרע שלנו וכל הצרכים הטבעיים, כן, שבזה אוכל זה קודם כל, מזון, אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שישה הצרכים העיקריים שלנו, שהאוכל, מזון זה הדבר העיקרי. אז אם אנחנו כבר נגיע לזה, אני רואה דווקא בזה שהגענו לסוף ההתפתחות שחייבים, התפתחות האגואיסטית, שחייבים כאן באמת לתת תשובה לאן הגענו. ומקווה שמשם ואז אנושות תתחיל לא להסכים עם זה שמובילים אותה בשתי מושכות, גזר ומקל. שמצד אחד, כי ישנה הבעיה איך להחזיק את המסות של האנשים, אז מצד אחד יחסר המזון, ומצד השני ישחררו מזון, ושוב יחסר ושוב ישחררו. ואז בצורה כזאת ירצו לנהל את העמים שלמים. אבל מפני ש וזה היה, כי זה היה ככה בהיסטוריה הרבה פעמים. אבל מפני שהעולם נעשה אינטגרלי, שכולנו קשורים זה לזה, ותלויים זה בזה כבר במערכת לא ליניארית כמו שקודם, אז כאן אני חושב שהם לא יוכלו להצליח, להמשיך, והעולם יצטרך למצוא שיטה חדשה שדווקא הוא ימצא אותה בחינוך אינטגרלי.
רציתי לשאול לגבי משהו שדנתם בו קודם, ההבדל בין להזין מישהו לבין להאכיל מישהו. יש מצבים שאתה אוכל ואתה מרגיש שמי שהכין לך את האוכל הוא עשה את זה ככה מכל הלב, אתה מרגיש ממש את הלב שלו בתוך מה שאתה אוכל. זה יכול להיות משהו הכי פשוט בעולם, או משהו הכי...
אני אגיד לך איפה זה עוד נראה, ואנשים מבינים את זה טוב. ישנם מסעדות שאתה יושב ומחכה ואתה רואה איך שמכינים לך. ואדם שמכין לך הוא ממש עושה את זה, אתה רואה איך שהוא עושה את זה, ועוד הוא מחייך לך וכן הלאה. זה לא מן הסתם. ראית כאלה מקומות?
כן, אבל האמת אני פחות מדבר על מסעדות. כי במסעדה אני זר, אני אדם זר.
לא, אבל בכל זאת הוא רוצה להקרין לך יחס.
ברור, ברור, אבל האדם הוא בכל זאת זר.
כן.
אני מדבר לא במצבים כאלה, אני מדבר שאתה מכיר. שזה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות חברים.
כן.
אנשים שאתה מכיר. ולפעמים אתה מרגיש אתה מרגיש ממש שאת האוכל הזה של עכשיו, את מה שאתה אוכל עכשיו, הוא עשה לך באהבה ובדאגה וברגישות. עכשיו, השאלה זה איך זה? ולפעמים אתה לא מרגיש. אני רוצה לדעת, נגיד שזאת היא הצלחת, ואני עכשיו אוכל, ואותה מנה. אתה יודע מה, לא משנה אפילו מה זה. פעם אחת אתה מרגיש בפנים את האהבה והלב שלו, ופעם אחת אתה לא מרגיש. איפה זה נמצא? אותה מרכיבים, אותו תהליך, איפה זה רוח? איך הלב, איך אני, איפה זה יושב?
כי זה לא לחם לבדו חי אדם. מה זה? זה אדם לא ניזון מהלחם בלבד. מה זה? קח תינוק, תכניס אותו לבית היתומים, תתן לו הכל, חוץ מהחום של אמא. נו, אתה רואה איך שהם גודלים, כמה שחסר להם את זה. נו, זה אי אפשר להחליף.
לא, זה ברור שאי אפשר להחליף. אני שואל איפה זה יושב. המנה, פעם אחת אני אביא לך מנה כזאת, פעם אחת מנה כזאת,
איפה זה יושב?
אני שואל, איפה יושב?
זה באוויר, זה רגש.
אז הרגש הזה הוא רוכב על השניצל?
לא.
על מה?
מי עשה את השניצל? הוא מרגיש דרך השניצל שעשוי בצורת, באהבה או לא.
איך? זה מה שאני שואל, איך?
אבל איך אתה לא יודע? כי זה נמסר דרך הוויברציות האחרות, שלא נמצאות בקלוריות של האוכל. אמנם שאני חושב שבצורה כזאת אתה ניזון וגם כן מקבל כמה קלוריות נוספות גם. אפשר לבדוק את זה אולי.
אז איפה הוויברציות האלה נמצאות?
באוויר, אנחנו חיים בעולם שהוא הרבה יותר משובח, מורכב ממה שאנחנו מרגישים בחושכם משחושים שלנו.
אבל עד שאני לא אוכל את השניצל, אני לא מרגיש את הוויברציה.
אנחנו התחלנו שיחה מזה שאמרתי שהאדם הוא מורכב משניים, מדרגת חי ומדרגת המדבר. בדרגת החי, אז אתה אוכל את השניצל. אבל בדרגת המדבר אתה שותה את השניצל. אתה שותה את היחס הזה. וזה לא נמסר בבשר. זה היחס הזה, הבשר הוא רק הנושא שסביבו זה קיים. איזה מין אורה, איזה מין הכוח שסביב החתיכה הזאת שאתה מקבל. סביב המנה הזאת שאתה מקבל, אתה מרגיש שהיא באה מאהבה. שחק עם האישה, תגיד פעם שהיא תגיש לך אוכל בכל הלב והכל, ופעם הבאה ככה יזרוק לפניך צלחת ונגיד כך. נו, בוא נראה איך שאתה, מה, יהיה אותו דבר נגיד. נו.
ברור שיש הבדל.
נו, אז מה יש לשאול?
האם יש חשיבות באמת, נניח אני כאישה?
מצד אחד, מצד שני, תעשה את זה לכלף, לחתול. אתה הולך ברחוב, מוצא מסקית גדק קטן, וסתם ככה, בזלזול, זורק לחתול ברחוב. נו מה? החתול לא ייקח את זה, החתול יסתכל עליך באיזה רגש או מה, יתפוס את זה. גם כך, גם כך, כי יש לו רק דרגה אחת, דרגת חי. תכניס, תזריק לחתול הזה גאווה, קינה, כבוד, מה שיש לאדם, ותראה איך שהוא יתנהג. הוא יזרוק לך את הדג הזה בחזרה. הוא לא יקבל את החתיכה הזאת. כי אתה פגעת בו בדרגה יותר גבוהה ממזון. בגאווה, אתה בזה מבטל את האדם שבו. בנית בו חלק, ככה, האדם נגיד, חתול במגפיים.
אני אשאל אפילו יותר מזה, אני אומרת אפילו, נניח שבשני המקרים אני מגישה את האוכל באותה צורה. אבל במקרה אחד באמת בישלתי עם איזה כוונה מאוד טובה ורצון באמת שיהיה כיף
אפילו
לאוכל.
אפילו שאת חולה או את בריאה, מרגישים
כן,
באוכל.
באוכל. כן. זהו, זאת אומרת, אפילו אם הגשתי אותו דבר,
כן.
יש הבדל.
כן, כן, ודאי.
עכשיו בואו נעשה מצד הפוך, אולי נלמד משהו מועיל בחיים. נגיד שאני יושב לאכול, ומביאים לי את הצלחת. כן. האם אני יכול לעשות איזו מניפולציה מצידי?
לא.
מה שעשו כבר עשו, בסדר? זה כבר
כן.
בא. עכשיו זה פה.
כן.
האם אני יכול לעשות יכול... איזה טריק למקסם את ה...
בטח.
איך, מה?
תתחיל לעבוד על זה.
מה, מה?
זה תלוי בך.
נו, אז תגיד, מה?
קיבלתי את זה מאשתי היקרה, כמה שהיא... מה, מה את צוחקת?
אני רושם, אני הולך לעשות את זה הערב.
בסדר, כן. היא הייתה עייפה אחרי העבודה ודאגה לילדים. היא עשתה להם מה, ש... מה שלהם מתאים ולי מה שלי מתאים. היא ידעה מה שאני אוהב, איך היא ידעה מה שאני דווקא היום רוצה. הרי יש נגיד 10 סוגי מאכלים שאני אוהב, היא דווקא בדיוק קלטה מה שהייתי רוצה לקבל היום בערב. ואיך היא עשתה את זה והספיקה והכל, ממש... ממש הכניסה לזה האהבה שלה ויחס ותשומת לב, ותגיד לה את זה, אתה תראה.
זה לפני שאני מתחיל.
לאכול עוד מתחיל מה?
לאכול.
או להתווכח.
לא, לא, באמת אני שואל, את ה...
כן.
להגיד את זה לעצמי, זה הכנה לאכילה.
הכנה לאכילה, אתה בזמן...
וגם להגיד לה.
בזמן האכילה, לא חשוב, תתחיל, תגיד שמשהו מיוחד. סתם איזה חצי משפט אפילו, אתה תראה מה שאתה עושה לה.
אז מה, מה בעצם אני צריך לומר? אני צריך כאילו, אני צריך לזהות את, את המאמצים שלה? את
אנחנו המ... דיברנו על זה שאוכל זה חלק מתרבות האנושית.
כן.
מה שאנחנו עשינו. עם המלודיה מיוחדת, ועם הריחות פסמים, ועם ה, נגיד בהסיבה לשמאל, וכל מיני כאלה דברים, כן? גברים, נשים, ככה איך שמכניסים אורחים הביתה, קודם איזה כינוח, משהו בסוף, בהתחלה איזה אפריטיב וכן הלאה. בקצור, יש כאן מלא דברים. אני הייתי בכל מיני כאלה מקומות שאפשר להשתגע ממה שעשו בני אדם, מזה, אתה מתעייף מזה. אבל תראה איך שהאנושות פיתחה, את פרטי פרטים, כל הדברים האלה. אז זאת אומרת, סביב האוכל אתה יכול למסור, למסור, מאיפה זה בא? למסור אחד לשני, רגש, יחס, סטטוס, להראות לו משהו, לרמוז על משהו. הרבה דברים יש בזה, אוה.
למה דווקא על האוכל? למה זה דווקא סביב האוכל?
כי זה דבר שמקשר בין בני אדם.
האוכל?
במה עוד אתה מתקשר? היום זה מתקשרים בזה שמשחקים שם באיזה משחקים. כן, בטניס יוצאים לשחק, או בגולף, כן? או סתם מטיילים היום, ככה אתה ראית, באמריקה זה נהוג. בבוקר יוצא עם הפרזידנט, עם האורח שלו, לטייל שם באיזה גן. ככה, אז הם לא לובשים כבר עניבה, וזה אלה ככה. כי כאילו... זהו. אבל פעם זה היה רכיבה על הסוס, שהיו ככה עושים איזה טיול כזה ומדברים. אבל הכי קל, הכי נהוג בכל התרבויות, זה סביב השולחן. סביב השולחן, ודאי. אם מזמינים אותך למשהו, אפילו לדבר סתם על משהו, אז נותנים לך קוסטי, קפה, משהו ככה, זה נקרא התקשרות. זה סוג ההתקשרות.
אז ההתקשרות היא מה שקובעת, אם זה טעים לי, תכלס?
ודאי, ודאי.
וגם אם זה בריא לי יותר? טעים אני עוד יכולה לעבור גם בריא יותר?
בריא זה שאלה, אבל הייתי אומר שכן. אם זה מוגש מכל הלב, זה לא מזיק לגוף. כי זה נמצא בדרגה יותר עליונה מהמזון ברמת החי. זה ברמת המדבר. זה ידכה את הכל. אנחנו רואים את זה במקרים מאוד מיוחדים, שאדם יכול אפילו לאכול רעל, ולא יקרה לו כלום. תלוי איך הוא מקבל את זה. הוא יכול לדכא אפילו בצורה פיזית, הכנסת האוכל מקולקל או מזון רעלי ממש.
זה מעניין. אני אגיד לך למה. כי אני, נגיד, אני תימני, כן? עכשיו, לפני כמה שנים היה לי כאבי ראש נונסטופ, ממש לא הייתי יכול להעביר יום עבודה. עברתי את כל סוגי הטיפולים שאפשר, כלום לא עזר. בסוף אחד המטפלים אומר לי, אתה יודע מה, בוא משהו עם תזונה נעשה. עשה לי משהו עם תזונה, ראיתי שיש באמת פידבק מהגוף, לא זוכר מה, אמר לי, אני יודע מה, שבועיים אתה לא אוכל כלום, רק כמו תינוק, שם גרברים ולא יודע מה. כמעט לא אוכלתי כלום שבועיים. ראיתי ישר פידבק. אמרתי, יופי. ואמר לי, אתה, לא משנה מה, מאז התחלתי כאילו להעריך את ענייני התזונה. אחר כך הלכתי לאיזושהי תזונאית, אמרה לי ככה, ככה וככה. ומאז יש לי כל מיני חוויות בקשר לתזונה. וכל הזמן יש לי איזשהו בפנים, איזשהו משהו לא ברור. אני אומר לעצמי ככה, אני תימני. אני מסתכל על הצלחת, אני צריך שהצלחת תהיה שמחה. מה זאת אומרת? אני מסתכל על האוכל, אני כבר, או שאני עצבני מיד, או שבנחת רוח. עכשיו אומרים לי, חריף לא בריא לך. עכשיו, מה זה חריף לא בריא לי?
אתה בכלל לא מרגיש שזה חריף.
חריף זה בשבילי כמו מלח, כאילו אין מלח באוכל. היא אומרת לי, התזונאית, זה לא בריא לך חריף.
נו, זה אשכנזיה בטח, אין?
לא זוכר מה היא הייתה. אומרת לי, חריף לא בריא. עכשיו, סבא שלי, זיכרונו לברכה, חי עד איזה גיל 95-6, לא זוכר כמה. אני תמטפל בו כל יום איתו. כל החיים אוכל מרק תימני, כל החיים. עכשיו, מה זה... עכשיו, תן לי מרק תימני, נגיד, עם חיל, עם פיטה, לסבתא שלי היה בחציר טבון, הייתה הופעה שם פיטה. קמח לבן לא בריא לך. מה זה קמח לבן לא בריא לך? אני לא מרגיש שאכלתי כאילו אם אין... עכשיו, כל מה שאני, וגם אתה אמרת, וזה גם מתחבר למשהו שאמרת בהתחלה, האדם צריך להרגיש, לפלטר כל מה ששיגעו אותו, להרגיש מה זה. עכשיו, אני מרגיש היטב. אני מארוחה מאוד משפיע עליי. או מאוד מאוד עצבני, או מאוד... זה מרגיע אותי ויש לי כוחות אחר כך להמשיך וכן הלאה. ואני לא... והיום אני מרגיש שכאילו...
למה אתה לא חוזר לאוכל הבסיסי שלך, הטבעי, שהתרגלת ליד הסבא?
זה לא בריא חריף, זה לא בריא כמח לבן, זה עם שומן, זה עם זה, זה עם זה, זה עם ארוך.
למה אתה לא...
לא יודע, ככה שיגעו אותי כבר.
אצלי היו תקופות בחיים שהרגשתי שאני לא יכול... בלי בשר. ועכשיו כבר כמה שנים אני לא יכול עם בשר. אני פתאום הפסקתי לגמרי, אני לא מרגיש שאני צריך אותו. היו לי כל מיני כאלה תקופות עם עוד כל מיני דברים. אבל זה אני הרגשתי לפי הגוף. אני לא יודע למה אני הרגשתי. לא הלכתי לחקור את עצמי, יש לי ממה לעסוק חוץ מזה. אבל... הרגשתי לפי הגוף, אני לא שאלתי אף אחד. אף פעם בחיים. לא אמנתי לכל האלו הדיאטולוגים. לפי מה הם יודעים טבע האדם? זה כל כך, האוכל זה דבר כל כך בסיסי ומורכב. לפי, יש אלף שיטות. זה רק אומר...
תבוא אליי הביתה, יש לי ארבעה ילדים, יש לנו, אנחנו שש נפשות בבית, אני לא יודע לספור כמה סוגי לחם יש לנו בבית. לא יודע לספור באמת כמה. כל כך הרבה סוגי לחם. הוא אוכל את זה, הוא אוכל את זה, הוא אוכל את זה, הוא אוכל את זה. ואחר כך הוא התזונאי, הוא המטפל, הוא אמר לו לזה, זה, זה. אני כבר לא יודע, האמת, אני בא אם אני עושה ארוחת ערב לילדים, אני לא זוכר איזה לחם למי. באמת. זאת אומרת,
זה השיגעון החדש,
זה כאילו סף הרגישות, כאילו משהו...
אני לא יודע מאיפה זה...
ואתה יודע כמה זה עולה? זה בכלל אני לא מדבר.
אני יודע שבן שלי היה בפנימיה, אני לא זוכר בכלל איך הוא גדל.
טוב, מאז עברו דורות. היום זה לא עובד ככה. הילד שלי לא מרגיש טוב, יש לו משהו. משהו בבריאות לא בסדר. אז אתה מנסה בשיטה הזאת, אתה מנסה בשיטה הזאת, אומר לך, לא, זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה אל תאכל. אחר כך הוא נהיה עצוב, אז בגלל שהוא עצוב הוא עוד יותר חולה, למה הוא לא אוכל? אז זה, זה. ואתה ככה כאילו כבר נגנב, אתה בקרוסלה כזה.
אני לא... טוב, לי אין מה להגיד.
לא, יש כאילו איזושהי הרגשה שפעם היינו יכולים לעכל הכל, ועכשיו כאילו קשה לנו פתאום לעכל דברים, שכאילו זה היה חלק מהטבע שלנו, מה זה? זאת אומרת, גדלנו בתוך זה, זה חלק מהילדות.
במקרה כזה צריכים לרדת לאוכל בסיסי. רק בסיסי. זהו. בשר, חלב, גבינות, גם כן להיזהר, כי עושים אותם בכל מיני צורות, כן? בקיצור, דברים הבסיסיים, מה שהיה אצל סבתא, אפילו לא אצל אמא, אצל סבתא, ולהתחיל מזה. אני לא חושב שדברים האלה לא יכולים להזיק בטוח, כי אנחנו לפי זה בנויים כהגוף שלנו, וזהו. אני לא הייתי שומע אף אחד. אני אומר לך, כולל סוכרת ולחץ דם וכל מיני דברים, תוריד כל מה שיש לך למינון נורמלי, ולא יהיה לך שום בעיה. קודם כל את זה תעשה. ואחר כך אולי מזה גם כן להוריד, אם יש לך נטייה לסוכרת, אפילו קצת סוכרים וקצת ככה חלבונים, קצת... אז... כבר עוד, אבל קודם כל לגובה נורמלי, למזון הבסיסי.
יש לי עוד שאלה. אמרת קודם על השתי רמות האלה, שיש לנו את הרמה הגופנית והרמה של היחסים בינינו.
כן.
היום, בחיים המודרניים, ששני בני הזוג, אבא ואמא עובדים וצריכים לפרנס וכן הלאה, אי אפשר היום תכלס להסתדר בלי מזון מוכן. סבתא שלי זיכרונה לברכה הייתה מכינה ג'חנון שבוע ימים. אוכלים ביום שבת, היא הייתה מכינה אותו שבוע. מיום ראשון מתחילה להכין את הג'חנון לשבוע הבא. היום מרדדת את הבצק וסוגרת אותו. מחר עושה לו לא זוכר עוד איזה משהו. יום שלישי ככה, היה סדר, כל השבוע הייתה עושה איזה שהם תהליכים. בסדר? יפה. היה לה ג'חנון שהיום, לא, אין כזה במציאות.
מאמין.
יפה, היום אתה הולך לסופר, 17 סוגי ג'חנון, אתה קונה וכן הלאה. אי אפשר להיות ככה. אי אפשר היום להיות ככה. היא ישבה בבית, זה היה תעסוקה לגדל את 12 ילדיה ולשחק עם הג'חנונים. היום אי אפשר ככה להיות. אז אתה לא יכול בלי המזון המוכן. האם אנחנו יכולים היום, על ידי היחס, נגיד, של אמא שמכינה את האוכל לבני הבית, לנטרל את החומרים הלא טובים שמוכרחים לשים בתעשיית המזון כדי לאפשר את זה שאני אוכל ללכת לסופר ולקנות משהו שאחר כך יוכל לזה.
לא.
למה לא? אמרת קודם
ש... לא עד כדי כך.
אוקיי.
לא עד כדי כך. אם אתה קונה חצי מוכנים, כל מיני האלו, אתה לא יכול לנטרל אותם על ידי יחס הטוב.
לא יכול.
לא. אתה יכול להוסיף, אם אתה רוצה חתיכת ג'חנון, אז תקנה ופעם בשבוע, בשבת, אם אתה רוצה, אז תאכל אותו. הוא לא אומר שלא, ואז זה לא יזיק בסופו של דבר, בסדר? אבל לא ש... על ידי יחס הטוב, אנחנו מנטרלים לגמרי מאכלים הרעילים.
אי אפשר. אוקיי, אז בוא נלך עוד יותר קדימה. ההתפתחות העולם הביאה אותנו לזה שהיום עם הטכנולוגיה ותנאי החיים, אנשים כבר לא גרים בכפר, לא יכולים לגדל עגבניה, את אותה עגבניה. אין לך חצר לגדל את העגבניה.
בסדר, אז אני קונה עגבניות מלפונים רגילים.
יפה, אז אתה קונה.
כן, ועושה לעצמי סלט.
עושה לעצמך סלט.
כן.
אני לפני, אתה יודע מה, בוא לא ניקח עגבניות מלפונים, ניקח תפוח. אני מושבניק, היה לי בגינה עץ תפוח.
כן.
כשאכלתי פעם ראשונה תפוח שקונים בסופרמרקט, אמרתי, או פרי שאני לא מכיר. זאת אומרת, זה טעם שונה לגמרי.
כן.
ממש, או פרי אדר, הייתי גר בין הפרדסים. אני לא יכול, עד היום, תביא לי תפוז או קלמנטינה מהסופר, אני לא יכול לאכול את זה. לא יכול. עכשיו, אבל, בסדר, אבל לא כל האנשים גרים במושב, ולא נוכל להחזיר אותם למושבים. אז לאיפה זה הולך בקדימה? הרי כל התיעוס וכל התהליכים האלה הביאו אותנו למצב שזה מה יש. אז נגיד תשפר, נגיד שהחברה תהיה מתקדמת יותר ונפתח את המודעות וננטרל את כל הביזנס מכל התעשייה ובאמת יהיה הכל כמו שצריך. בכל זאת זה לא כמו שהיה לך טבעי.
אם חברה מנטרלת כל הביזנס,
כן.
היא בכל זאת תפתח הלאה כל מיני סוגי הפירות וירקות שהם לא התקלקלו כל כך מהר, זה ברור. היא צריכה להמשיך בזה תעשייה, כי בכ-7 מיליארד אנשים אתה לא יכול להכיל כל יום לקטוף וכל יום לספק להם את זה, זה ברור. אבל אתה מנקה את הסופרים שלך מ-90% מהמאכלים וסוגי מאכלים שאין בהם צורך.
זה ברור.
לא צריכים 20 סוגי גבינות או 20 סוגי עגבניות.
אוקיי.
מספיק 2-3, אני לא יודע מה. מישהו אוהב חצי ירוק ומישהו אוהב חצי אדום.
כן, אבל עם המוצרים שישארו לך, איך אתה מתגבר על הפער, שזה לא כמו שזה אתה גידלת בגינה שלך?
לא, לא, זה לא...
מבחינה תזונתית אני מתכוון, תזונתית בריאותית.
מזה אנחנו לא יכולים לחזור.
אז מה יהיה?
אז יהיה ככה, לא בצורה מוגזמת כמו שהיום, לא בצורה מוגזמת, אבל בכל זאת אני חושב שתוספות האלו הם כבר, אני חושב ש... אבל לא עד כדי כך, אני אגיד לך למה. 90% מהאנשים... יוצאים עכשיו מכל מיני תעשייה. אנחנו עכשיו נכנסים לעולם שהוא יעסיק רק אותו מספר אנשים שהם מתעסקים בדברים הכרחיים, בתעשייה, בחקלאות, בכל דבר. המשבר הזה הוא מביא אותנו למצב שיהיו לך, נגיד עכשיו, 100% אנשים עובדים, מ-100% עובדי היום, יהיו לך 70% מהם ללא עבודה.
איך זה ישפיע על התזונה שלנו והבריאות?
זה ישפיע על התזונה שלנו והבריאות, שאותם ה-70% האנשים האלו, הם התעסקו בחקלאות בצורה יותר טבעית. ובהספקת המזון, לא שמספקים לך היום עגבנייה, ואתה... מוכר אותה תוך חודש ימים, שזה לא טבעי, שברור מה שיש בעגבנייה הזאת, גומי סך הכל, כן? אז אנחנו במקצת נרד ממה שיש היום, אבל בכל זאת אני חושב שחלק ממה שאנחנו השגנו, בזכות הגנטיקה וכל הכימיה והדברה והכל, אנחנו נצטרך להמשיך, כי זה...
ברור.
עד שהעולם לא יתאזן, עד כדי כך שאנשים יוכלו ליהנות מהטבע בצורה טבעית, שהטבע לא יתקלקל מפני שאדם לא יהיה מקולקל.
לא הבנתי.
אם אדם לא יהיה מקולקל...
מה זה מקולקל?
מקולקל באגו שלו, ביחסים לאחרים. אז למה שעגבנייה תתקלקל כלפי האדם? היא גם כן לא תתקלקל. בשביל מה היא קיימת? כדי לענות לאדם.
כן.
אז גם בדרגה הזאת של הצומח, יהיה הכל מסודר כך ומאוזן, שלא יהיו קלקולים.
אם יהיו יחסים טובים בין אנשים?
כן, זה השפיע על כל הדרגות חי וצומח. ואז... לא יהיה קלקולים, אנחנו נוכל לסדר את החיים שלנו בהרמוניה, כך שאנחנו נרגיש איך יותר טוב להשתמש בטבע בצורה הכרחית, לא מוגזמת כמו שעכשיו, אלא בצורה הכרחית, כדי להזין את עצמנו בדרגת החי, כמו שחיות, שהן לא מגזימות באוכל, וכל היתר הכוחות שלנו לא ניתן לדיאטות ולרפות את המחלות ולמציא עוד כל מיני סוגי המאכלים וכו' וכו', אלה כל הכוח שלנו אנחנו ניתן לפיתוח האדם שבנו. ואז בצורה כזאת שנגיע באיזון עם כל הטבע, אז לא יהיו לנו קלקולים בכל רמות הנמוכות תחת דרגת האדם, כמו שכתוב לנו בספרי הקבלה, שאם אדם מתקן את עצמו, כל הדרגות, גם חי, גם צומח, גם דומם, הם גם כן מתקנים, כי הם סך הכל נתמכים על ידי האדם.
הזמן שלנו נגמר לצערי הרב, זה היה מאוד מעניין. תודה הרב לייטמן. תודה ניצה. אולי בכל זאת משפט לסיכום, ככה, משהו.
הבעיה בנו, באיזון בינינו.
ולכן?
ולכן, שנגיע לאהבת הזולת, גם כן העגבניות השתנו.
יהיה טעים ובריא. תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, שיהיה לנו כל טוב. להתראות.